הסיטואציה הבאה אמיתית לגמרי, והתרחשה בבית של זוג צעיר שהתחתן לו מזמן. הבחור הוא במשפחה אמריקאית, משפחה מאוד מנומסת, מסודרת. אחד הכללים שהיה אצלם בבית זה שאף פעם לא מדברים בשירותים, אף מילה. הבחורה הייתה משפחה ישראלית, מוצא מרוקאי, משפחה ככה חמה, מאוד מדברת. אצלם היה מנהג בדיוק הפוך. בשירותים דווקא מדברים. היה להם אפילו שני חדרים של שירותים עם חלון ביניהם. אנשים היו קובעים, מדברים אחד עם השני. אין אף אחד, מדברים בטלפון. התחתנו בשעה טובה ומוצלחת. יומיים אחרי החתונה, כך סיפר לי הבחור, התרחשה הסיטואציה הבאה. הוא נמצא לו במקום שנמצא. ופתאום מגיעה אשתו, הקלה הטריה מבחוץ, ואומרת לו, תגיד, איפה שמת את המפתח? הוא היה בשוק. הרי אסור לדבר כשנמצאים בשירותים. הוא אמר לה, מחשבה הראשונה שחלפה לו בראש כשהוא שמע אותה מדברת, הייתה, התחתנתי עם ברברית. מחשבה השנייה הייתה, וגם הולכים להיות לנו ילדים ברברים, כי הרי האמא שלהם והיא תחנך אותם. אנחנו הולכים להקים שבט שלם של ברברים. היא בינתיים נמצאת שם בחוץ, והיא לא קולטת, למה הוא לא עונה לי? מה, אני עשיתי משהו לא בסדר? יכול להיות שהוא כועס עליי? יומיים שלמים הם הלכו עם המתח הזה, בתוך הלב, החשש, הכעס. בסופו של דבר, איכשהו העניין נפתח, והתברר שיש להם פשוט מנהגים שונים והרגלים אחרים, כל אחד מהבית שהוא גדל בו. אני אגיד לכם עכשיו דבר מוזר. אם התורה לא הייתה אוסרת את זה, הדבר הכי הגיוני בעולם, זה היה להתחתן בתוך המשפחה. אח ואחות. למה אתם שואלים? הרי מה בחור מחפש בסופו של דבר? בחורה ממשפחה טובה. תגידו, איזה משפחה יותר טובה? מאשר המשפחה שלו. הוא מחפש בחורה שביניהם התאמה, באופי, בתכונות, בהרגלים. בדיוק, בחורה שגדלה באותה משפחה, הכל מתאים בול. היינו נפטרים בדרך הזאת מכל היחסים המשפחתיים הבעייתיים בין החמות לקלטה. היה נחסך הוויכוח של כמה כל צד משלם. וכמובן הייתה נפטרת השאלה הגדולה, אצל מי עושים את ליל הסדר? ובכל זאת, באה התורה ואמרה, לא, אין אפשרות להתחתן בתוך המשפחה. צריך להתחתן עם מישהו זר, אחר לגמרי. למה? בקבלה מדובר על סודות של חיבורי נשמות. הראשונים, רס"ג, רמב"ם במורה נבוכים נותנים הסברים, האחרונים נותנים טעמים אחרים. אבל שורה התחתונה אחידה, זה לא משנה. אין להתחתן בתוך המשפחה. צריך להתחתן עם מישהי אחרת שלא הכרת מעולם, מישהי זרה שבאה ממקום אחר. כי אולי דווקא השונות, ההבדל, הפער ביניכם הוא זה שיעזור שתיצרו ביחד משהו שלם ונפלא הרבה יותר. חז"ל אמרו, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. אולי ככל שהפער בין האיש לאישה יותר גדול, אז יש יותר מקום לשכינה שתיכנס ביניהם. אז נכון, אנחנו לא אומרים לך עכשיו, לכי תמציא איזה תאילנדי ותתחתני איתו, כי אז יש כזה פער, יהיה מקום ל-30 טון שכינה ביניכם. לא. צריך שיהיה התאמה פחות כללית בסגנון החיים, בשאיפות, ברמה הדתית, בעולם הערכים. אנחנו יודעים שזוג צעיר צריך לשים על הסלון שלו שלט, זהירות, כאן בונים. אבל מצד שני אנחנו גם לא רוצים שהבית יהפוך להיות אתר בנייה, וכל הזמן יהיה עסוקים בלהתגבר על קונפליקטים ולדלג על גבי פערים. ישנם פערים. בהרגלים, בצורת החשיבה, בהתנהגות, בהרבה מאוד דברים. כשאחד הגורמים המשמעותיים לפערים, זה הנושא של המשפחה. גדלנו במשפחות שונות. ואנחנו יודעים עד כמה המשפחה שכל אחד גדל בה, זה אחד הדברים הכי משמעותיים בעיצוב של האישיות שלו, של ההרגלים, של צורת החשיבה שלו. אפשר לראות את זה כמשהו של בדיעבד. מה לעשות? אנחנו שונים, גדלנו במקומות שונים. אפשר לראות את זה כדבר נפלא. בזכות זה שיש כזה מרחק בינינו, שכל אחד מביא דברים מעולם אחר לגמרי, מה שאנחנו מסוגלים לעשות ולבנות ביחד, זה הרבה יותר גדול, הרבה יותר מורכב, הרבה יותר פורה, מאוזן, בריא. הבית שלכם לא אמור להיות כמו הבית של ההורים שלכם. אתם צריכים לחשוב טוב עם עצמכם ולבחור מה אני רוצה לקחת מבית שגדלתי בו, מה אני רוצה לקחת לגמרי, מה אני רוצה לקחת בצורה חלקית, ומה אני מעוניין שבבית שלי יהיה אחרת. ככל שתהיו יותר מודעים לדברים שבהם יש הבדל במשפחות המוצא, בין הבית שלי לבית שלך, נגלה שהרבה מאוד מהחיכוכים, מההבדלים, מהקונפליקטים בינינו, הם נובעים פשוט מזה שגדלנו במקומות שונים. הבית שאתם בונים, הבניין שאתם מקימים ביחד, יהיה בנוי מהרבה מאוד לבנים. אני רוצה לאחל לכם שתיקחו כל מיני לבנים, מהבתים שגדלתם בהם, אבל תבחרו טוב כל לבנה, האם לקחת, איך להניח אותה, על מה, באיזה סדר. תחליטו איזה לבנים לא לקחת, אולי לשמור לזמנים אחרים. תחליטו איזה לבנים לקחת מאות בתים, של קובעי משפחה, של חברים, מכל מיני קשרי זוגיות יפים שראיתם. כשעושים את הבנייה הזאת מתוך מחשבה, מתוך בחירה, אז בעזרת השם, הבית שאתם בונים ביחד, היא הבית היפה ביותר בעולם. בהצלחה.